שלום תלמידים, מדברת המורה יהודית, ואנחנו רוצים להתארגן לשיעור. הביאו בבקשה מכשיר כתיבה ומחברת. כעת אציג לפניכם הודעות שונות שהתפרסמו בעיתון, וחישבו מה המאפיינים המשותפים למודעות אלו. הביטו מלמעלה, מה צף לכם ישר מול העיניים? לא צריך לקרוא ממש לעומק את המודעות, כן? וזה קשור כמובן לחומר שאנו רוצים ללמוד היום. אוקיי, מקווה שהספקתם לרפרף על המודעות. באיזה סוג טקסטים מדובר לדעתכם? בשלושת הפרסומות. נכון, טקסט מדריך ומפעיל. אני חושבת שכולנו שמנו לב למאפיינים החוזרים על עצמם בפרסומת. יש לנו פעלים רבים, חצו, חיבשו, הרכיבו וכולי. השורות קצרות, יש חלוקה לסעיפים, הנה אפשר לראות את זה בכל, אתם רואות כאן גם יש לנו 1, 2, 3, 4, יכולים לראות גם הפרסומת הזו, יש לנו חלוקה על ידי תמונה ומסגרות, אבל בכולם יש לנו חלוקה לסעיפים, שורות קצרות ופעלים. אז מה נלמד היום? היום קודם כל נלמד טקסטים, מדריכים ומפעילים, נכיר סוגים של טקסטים כאלה, ונלמד גם על המאפיינים הלשוניים הבולטים בטקסטים מפעילים. טקסט מדריך ומפעיל. נסו להיזכר מתי פגשתם לאחרונה טקסט מדריך ומפעיל. לאיזו מטרה אנו כותבים, קוראים טקסט. מתי משתמשים בטקסט כזה, מתי קוראים בו? מתי כותבים אותו? אם נחשוב על ההנחיות של משרד הבריאות בנוגע לקורונה, הם כולם טקסטים מדריכים ומפעילים. אנו מקבלים הוראות כיצד לנהוג ולפעול בשגרת חירום. ויש לנו עוד מקומות, בואו נראה. הבמה לטקסט מדריך ומפעיל, יש לנו סוגים שונים, יש לנו ספרי בישול, יש לנו ספרי לימוד, יש לנו לוחות מודעות, יש לנו אריזות שונות, יש לנו שלטי חוצות ובשלטים המוצבים במוסדות ציבור, יש לנו כלי תחבורה ציבוריים, ובכל המקומות האלה נמצא לפעמים טקסטים מפעילים. יש לנו דוגמאות שונות לטקסטים מפעילים. הנה משחק זיכרון אותיות. הוראות המשחק. שימו לב לנוסח ההוראות. פזרו את הקלפים. כל משתתף בתורו חושף שני קלפים. אוסף אותם. עם הקלפים שונים ומחזירם למקומם. אני קצת מדלגת, אם אתם שמות לב, הולכת דווקא להוראות. אני עוברת לשלוש. המשחק נגמר כאשר כל הקלפים נאספו מן השולחן. המנצח המשחק הוא זה שאסף את מספר הזוגות המרבי. אוקיי? נעבור הלאה. יש לנו גם סוגי הוראות אחרים. בואו נראה. יש לנו כאן את צמח הקרקום. יש לנו הנחיות לשתילה. הוראות שתילה וגידול. הבצלים ניתנים לשתילה בעציץ, עדנית ובגינה. עד לשתילה יש לאחסן את הבצלים במקרר בטמפרטורה של כ-5 מעלות. בתוך שקית רשת או שקית נייר למשך 4 עד 6 שבועות לפני השתילה. את הבצלים יש לשתול בקרקע לחה מעובררת וכולי. להשקות לאחר השתילה, לשמור על קרקע הלכה במשך תקופת הגידול. נעבור הלאה. השימוש בקומקום. בואו נסתכל. בסיוע... בסיס עם גישת מיכל מקוון. בואו נעבור לצד השמאלי, הפעלת הקומקום. חברו את כבל החשמל לשקע. הניחו את הקומקום על הבסיס. לחצו על הלחצן. הקומקום קבע באופן אוטומטי, כאשר המים רותחים, זה אין פה בעצם הוראה, אלא הודעה, כדי לחבות את הקומקום לפני השימוש, הרימו את הלחצן וכולי. גם על המזיגה, שימו לב, אסירו את הקומקום מהבסיס, מזגו את המים בזהירות. אל תטו את הקומקום בתנועה חדה. כאשר אינכם מרימים את הקומקום מהבסיס, ייתכן שתראו שהצטברות של לחות על המשטח וכולי. נעבור הלאה. לפניכם מבחן במתמטיקה. פיתרו את כל התרגילים. תוכלו להיעזר במחשבון ובסרגל. שימו לב שהסרטוטים במבחן מוקטנים. שימו לב, אם תבקשו לבחור תשובה נכונה אחת, בואו נדלג, סמנו X וכולי. בואו נסתכל בטופס הבקשה הזו. הכתב קטן, אני אקריא לכם את ההוראות. לצורה המיוחדת של ההוראות האלה, כפי שהן מופיעות בטופס, כמו נא לסמן, נא למלא, רשום הפרטים. יש לנו כאן שם פועל פלוס מודליות. אין זמן, אין גוף. מבנים מודליים נפוצים בטקסט הפעלה. כי המוען מבטא בהם את כוונתו ביחס לפעולה שהנימן אמור לעשות. כוונות אלה מוכרות לנו מחיי היומיום, שהרי יש בהן פקודות, איסורים, המלצות, מתן רשות וכדומה. פנקייק קל להכנה. בואו נשים לב גם פה במתכון לפעלים. המרכיבים, הרכיבים של הפנקייק לא מעניינים אותנו כרגע, נכון? אנחנו רוצים לראות איך גורמים לנו לפעול, להקציף, לטרוף את הביצים וכולי, להוסיף את החלב והשמן, להוסיף את המלח, לטרוף עד שהכל אחיד וחלק. נלך להוראה 2, לחמם מחבת עם 3 כפות שמן, למלא חצי מצקת ולצקת, למרכז המחבת. נעבור ל3, לתגן עד שמופיעים, להפוך בזהירות, שוב לתגן, וב4, להוציא לנייר סופג, וב5, להגיש עם סירופ מייפל. עוד מעט נדבר על כל הביטויים שבוחרים, ממה הם נובעים ומדוע. וטיפ שלי, אחרי שתמלאו את המטלות, הכינו פנקייק בהתאם לטקסט המפעיל, המתכון מומלץ וטעים מאוד. עכשיו בואו נדבר באיזה חלקי דיבור מרבים להשתמש בהנחיות. האם לשון ההנחיות אחידה? מה ראינו בטקסטים שקראנו? האם בכל טקסט של הוראות, כל טקסט של הפעלה השתמשו באותו לשון? בואו ונבדוק. נסתכל על המתכון של כדורי שוקולד. ובואו נשים לב, יש לנו כאן פועל סתמי בצורת הבינוני. בואו נראה, מרסקים, בינוני זה הווה. שימו לב, הווה רבים. מרסקים, מבשלים, מסירים, מוסיפים, יוצרים, מניחים, משקשקים, שומרים. ההוראות מנוסחות כפועל סתמי בצורת הבינוני. ובצורה כזאת הוא פונה לכל הנימנים ולא דווקא לנימן ספציפי. שימו לב למתכון של כדורי השוקולד הזה. כבר אתם שמים לב שהכתב והצורה הם קצת עתיקים, נכון? לשים, להמיס, לגרוס, להרבב, ליצור, להניח. כאן ההוראות מופיעות באמצעות שם הפועל. זה לא פועל בהווה, אלא שם הפועל. אם אתם זוכרים, למדנו שפועל בנוי מזמן ומגוף. במילה לשים, להמיס, אין לנו לא זמן ולא גוף. זה לא פועל, אלא שם הפועל. בואו נעבור למתכון הבא. מתכון שלישי של כדורי שוקולד. אפרידי, אקציפי, טירפי, אוסיפי, צרי וגלגלי. מה אנחנו רואות כאן? אנחנו שוב רואות ציווי, כן? אבל הציווי פה הוא בנקבה, נכון? ההוראות מנוסחות כציווי בנקבה. ניסוח הוראות לפני שנים רבות היה באופן שונה. השפה שלנו מתפתחת כל הזמן. אנו רואים דרך נוספת לניסוח הוראות. בואו נראה. עשרת הדיברות לשמירת הבריאות. מדי בוקר בבוקר, רחץ פניך, צווארך וידיך. שרוק שערות ראשך. בוקר וערב, נקה את פיך. וגם את שיניך תנקה במברשת. נטול ידיך לפני אוכלך ושוטתך לפני עלותך על משכבך. רחץ את גופך במים לעתים תכופות. בגדיך יהיו תמיד טהורים ונקיים. אל תירק על הרצפה. אל תמהר באכילה, לעש יפה מאכליך. חדרך אברר לעתים קרובות, יהיו מקומות משחקיך הרחוקים מגלי אשפה וזבל. ההוראות כאן הן יותר ארוכות והן מנוסחות באופן שונה. למשל, לו היו מנסחים בימינו את המשפט הראשון, לא היו אומרים מדי בוקר בבוקר רחץ פניך צווארך וידיך. היו אומרים הקפידו כל בוקר לרחוץ פנים וידיים, פשוט. נסו לנסח במחברת שלכם את המשפטים מחדש, כפי שנהוג לנסח כיום. ואני רוצה להזכיר, אנחנו משתמשים בציווי, אנחנו משתמשים גם בשם פעולה, ואנחנו משתמשים גם בפועל סתמי בצורת הבינוני. אז אני חוזרת לשקופית שלנו, להוראות, ונותנת לכם דקה לנסח כמה הוראות מחדש, כפי שמנסחים אותם בימינו. ואנחנו ממשיכים. אבל נסכם. לשון ההנחיות היא או בהווה סתמי ברבים, רושמים, מדברים, הולכים, או שם פועל, לערבב, לרשום, ללכת, או ציווי, רשמו, לכו, ערבבו. עכשיו אנחנו נעבור למתכונים. האם במתכונים אנו רואים שלשון ההנחיות השתנתה? בואו נראה. אפרידו, אקציפו, טירפו, ערבבו, אוסיפו, צרו, גלגלו. בוודאי שכן. היום ברוב המתכונים הפנייה היא לכלל האנשים. כמו כן, יש שימוש מועט בצורת הציווי. שימו לב, מסירים, מוסיפים, יש לנו פה צורת הבינוני אבל ברבים ולא לנקבה בלבד. יש לנו גם לשים, להמיס, לגרוס, להרבב וכולי, שזה שם פעולה. אני מזמינה אתכם לפתוח ספרי מתכונים מהשנים האחרונות, מעיתונים, ולבדוק באילו פעלים משתמשים היום. כעת בואו נראה את השלט הזה. זה שלט של הוראות שנמצא ליד שמורת טבע. בואו נראה אותו. האם בכל הטקסטים המדריכים המפעילים יש חשיבות לסדר הפעולות? בואו נראה. אנא הקפידו על הכללים הבאים. השמורה נמצאת בתחומי שטח אש פעיל. כל כניסה לשטח מותנית באישור מתאם פיקוד דרום. התנועה מותרת ברכב וברגל, אך ורק בדרכים ובשבילים המסומנים. בצבע, בשטח ולפי מפה זו בלבד, אין לנוע על צירים אשר לא מסומנים בשטח ומסתמכים על תוכנות ניווט. התנועה בלילה אסורה. בשעות החשיכה שהיא מותרת בחניוני הלילה המסומנים והמאושרים. עברת אש אסורה בתחום שמורת הטבע. ניתן להעביר אש בחניוני הלילה ובמקומות המסומנים בלבד. שמרו על הניקיון. בצאתכם מהשמורה, קחו איתכם את כל מה שהבאתם, פחי השפעה, מקומם בגן לאומי, שבטה, אשלים, מדרשת בן גוריון, חניון, הרועה ועוד. אין לפגוע בחי, בצומח ובדומם ברחבי השמורה. בואו נחשוב על סדר הופעת ההנחיות. האם יש חשיבות כאן לסדר של ההנחיות? קודם כל, שכותבים הנחיות צריך לשמור על דיוק. אמרנו שהם צריכים להיות קצרים וממוקדים. אבל יש גם עניין של סדר ההוראות. האם כאן הסדר הוא כל כך חשוב? הסדר כאן הוא ודאי מתוכנן. לא אומרים קודם על הזבל ואחר כך איפה להיכנס ובאיזה שעות, כן? אבל לא יקרה אסון אם סדר ההוראות כאן קצת יתבלבל. לעומת זה, בואו נחשוב. אם במתכון נעשה בלבול בסדר, במתכון זה יכול להיות ממש קריטי, נכון? בואו נעבור לתקנון בית הספר. נתבונן בלשון הטקסט והייחודיות שלו. בואו נראה. יש לדאוג שיהיה לתלמיד ילקוט מסודר וכולי. הסעות, יש לשמור על כללי התנהגות בנסיעה. פגישות, ניתן להיפגש עם המחנכת, אך ורק בתיאום מראש ולא על חשבון השיעורים. אין לשלוח את התלמיד לבית הספר עם כסף וכולי. אסור להביא לבית הספר מסטיקים, בקבוקי זכוכית וכולי. פלאפונים, אסור להביא פלאפונים. אוכל, חובה להביא ארוחת בוקר מהבית. אסור בהחלט לצאת משטח בית הספר לקנות אוכל. מבצעים, ההורים מתבקשים לשתף פעולה. בואו נסתכל מי המוען ומי הנימן. ודאי שבתקנון בית הספר יש הבדלי סמכות. יש כאן הנהלה ויש כאן תלמידים והורים. מה הנושא? הנושא הוא תקנון. כל זה משפיע מאוד על בחירת הלשון של הטקסט. בהוראות של מתכון לא נראה פעלים חדים כל כך. לא נראה אסורה ולא נראה אסור להביא. מה עוד יש כאן פעלים קשים? בואו נסתכל. מתבקשים לשתף פעולה, חובה אני רואה כאן. מילים מאוד קשות, כן? יש כאן פעולות חדות ותקיפות. ולגבי סדר ההוראות, כמובן שגם פה אין כל כך חשיבות לסדר הפעולות. ודאי שאנחנו רושמים פעולות, אנחנו עושים את זה בצורה מחושבת, אבל אין כל כך חשיבות. נעבור הלאה. מסקנה. בואו נסתכל. סדר ההוראות בטקסט מפעיל תלוי באופי של הטקסט. בתקנון, בהוראות התנהגות, אין כל כך חשיבות לסדר. לעומת זה במתכונים, בהוראות של משחק וכולי, יש חשיבות לסדר. לסיכום, מאפייני הטקסט המפעיל. יש לנו סדר כרונולוגי לפי אופי הטקסט. בטקסטים שצריך לשמור על סדר הפעילויות, להקפיד על כך מאוד, אחרת יצא לנו עוגה לא טובה. בטקסט מפעיל נפגוש מספור, אותיות, כוכביות, ניסוח קצר וברור ומדויק, הוראות ברורות ומדויקות וחד משמעיות. לא תמיד ראינו שלמשל בית הקנון, כן, זה מושפע ממוען נימן. מה למדנו היום? למדנו טקסט מדריך ומפעיל. הכרנו סוגים של טקסטים כאלה, אם יש לנו הוראות, משחק, מתכונים, מבחן וכולי. למדנו על המאפיינים הלשוניים הבולטים. וכעת, משימה. חפשו טקסט מדריך ומפעיל וכתבו. מהו הנושא? מהי המטרה? מי המוען ומי הנימן? אמרנו שזה חשוב. זה משפיע על הלשון של ההוראות. העתיקו שלוש הנחיות, הוראות. מה מאפיין את לשון ההנחיות? כתבו טקסט מדריך ומפעיל למשחק שתמצאו. תודה על ההקשבה.